פופ-אפ עם אלעד ברנועי. שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3 ו-104.9 FM ניתן להזין לנו גם כאסקט באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה והאסקטים השונים. אתם מוזמנים גם לעקוב באינסטגרם אחרי החשבון החדש של פופ-אפ. איתי באולפן טען ליסן שמפיקה את התוכנית וגם אחראית על התחקיר, לצידה טכנאי השידור משה מושקוביץ. בוקר טוב לכם, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. חשבון בת'רדס כבר פתחתם? שבוע עבר מאז שהושקה הרשת החברתית החדשה מבית מטה של מרק צוקרברג, שצברה מעל 100 מיליון משתמשים בתוך 4 ימים, שיא חסר תקדים. כולם כבר שם, מיילי סיירוס, כל משפחת קרדשיאן, ג'יילו, נועה קירל, מאיה ורטיימר, ובערך כל מותג שמכבד את עצמו. רשת חברתית חדשה עם מעל 100 מיליון משתמשים, זה לא דבר שקורה כל יום, ולכן אנחנו ננסה להתחיל לאפיין אותה בזהירות מסוימת, כי זה באמת מוקדם. נשאל בשביל מה אנחנו צריכים עוד רשת חברתית, איך מצליחים לחלק את הקשב בין כולם, והאם אנחנו צריכים לדאוג מזה שבכזו קלות 100 מיליון איש פשוט לחצו על כפתור ואמרו כן, בלי ממש לחשוב למה. נדבר גם על האופי וסוג השיח שבכל רשת, איך זה נראה כשכוכבי טיק טוק מתחילים להתבטא בטקסט, ומה בעצם מנסים למכור לנו כשאין קוד קופון. נשאל גם באיזה אופן רשת חברתית חדשה יכולה להשפיע על אופן החשיבה שלנו, ולמה כולנו צריכים לדאוג לפרטיות שלנו. וגם, האם אנחנו עדים להתהוות של שני גושים פוליטיים, שמרני וליברלי, אחד בראשו של אילון מאסק והשני בראשו של מרק צוקרברג, או שמדובר בסתם עוד קרב על גבריות עבודה?
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
אנחנו היום בתוכנית בעקבות הרשת החברתית החדשה Threads. צריך רגע להתעכב על השם הזה, הוא לא כל כך מתאים לחך המקומי, עדיין אין לו חלופה רשמית בעברית, אבל לפי אתר האקדמיה ללשון, להלן כמה תרגומים למילה Threads, שרשורים, קורים, חוטים, סלילים, תהליכונים, שזרים או תבריגים. בואו נראה אם משהו מזה יתפוס. אז אחרי שסגרנו את עניין השם, בואו נתחיל להבין מול מה אנחנו מתמודדים. ואיתנו דוקטור כרמל וייסמן, חוקרת תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב ופודקאסטרית. בוקר טוב, כרמל.
בוקר טוב, אלעד.
כרמל, את כבר פתחת חשבון בת'רדס. איך את מתרשמת מהרשת החברתית החדשה?
וואו, זה מורכב. כלומר, המילה פתחת חשבון היא כבר מוטעת. כי בעצם מה שעשיתי זה בלחיצה אחת שכפלתי את האינסטגרם שלי.
מוסללת לפתוח חשבון.
כן, וחשבתי לעצמי כאילו מה? עוד אינסטגרם? כאילו, בשביל מה? ואז מהר מאוד ראיתי ששכפלתי אומנם את האינסטגרם, אבל האסתטיקה והתוכן הם של טוויטר. ובעצם נוצר מהם רימיקס מאוד מאוד מוזר בין אינסטגרם לטוויטר, שבעיניי עדיין לא קיבל אופי חדש משלו. אתה יודע, כשיש... אמא ואבא עושים ילד, הילד לא נראה בדיוק כמו חצי אמא, חצי אבא, נכון? במקרה הזה הילד קצת מעוות עדיין, הוא עוד לא קיבל צורה נראה לי, הוא באמת נראה כמו חצי אמא, חצי אבא, ויש כזה תחושה גם של תחרות הורדת ידיים בין המאפיינים האינסטגרמיים למאפיינים הטוויטריסטיים. אני רואה כל מיני אנשים שככה בחרו, זאת אומרת, אנשים שפשוט אמרו, אוקיי, צייר כמו אינסטגרם, ואנחנו שמים פה את הוידאויים שלנו, אני רואה שם גם וידאויים מטיק טוק קצת, וואו. כן? כל מיני דברים כאלה, כאילו אני עושה פה מה שעשיתי באינסטגרם, ומצד שני אני רואה כל מיני אנשים שבעצם אפילו אנשים שאנחנו רגילים לראות אותם באינסטגרם ובטיק טוק, מתחילים לכתוב כמו בטוויטר.
כן.
נגיד, מאיה דגן, מכיר את מאיה דגן?
מאיה דגן היא ממש המרואיינת הבאה אחרייך.
וואו, יצא טוב. אז כאילו, באמת, אני רואה את מאיה, שפתאום אני לא רגילה לראות את מאיה ככה מדברת טוויטריסטית, כן?
כן.
פתאום היא מדברת יותר, זה לא כאילו מאיה של הווידאו. אז כאילו, יש איזה משהו כזה שזה עדיין נורא מבלבל. נראה לי שבינתיים מאפייני הטוויטר מנצחים, אבל עוד מוקדם.
כלומר, מאפייני הטוויטר, הכוונה כאלה פאנצ'ים, נכון? טקסטים קליטים, כלילים כאלה, פחות פוליטיים אבל.
יש גם קצת קצת פוליטיקה, היה איזה ניסיון בהתחלה להגיד אפילו לאנשים, תעזבו את הפוליטיקה בחוץ, בואו ננסה לעשות טוויטר לא רעיל, טוויטר ללא טוויטר, אבל לדעתי זה התקלקל מאוד מהר, כבר תוך יומיים שלושה ראיתי אנשים מתלוננים על כמה האווירה הרעה וההשחרה והרעילות הגיעה גם לפה, ויש גם אנשים שפשוט עזבו, שנדבר על זה רגע שאי אפשר לעזוב באמת, כלומר אתה לא יכול למחוק את החשבון מהרגע שיצרת אותו, כי זה מוחק לך את האינסטגרם. אפשר פשוט להפסיק לעדכן.
עכשיו, יש פה שאלה כזאת קצת מעניינת, כי כל הזמן נפתחות רשתות חברתיות חדשות, רק השנה נפתחה, כמעט השנה נפתחה ביריל, עכשיו זאת נפתחת, מצטרפים כל פעם עשרות, אם לא מאות מיליונים של אנשים, ואז לפעמים זה קצת דואך, נכון? עכשיו, קצת מוקדם להכריע האם זה הולך להצליח או לא הסיפור הזה, אבל מה קורה עם כל הרוחות רפאים האלה של רשתות? הן ממשיכות באיזשהו אופן להתקיים?
אני חושבת שהסיפור של פרדס קצת שונה, כי אם נוצרת רשת חדשה שצריך להצטרף אליה, אז באמת, זה לא באמת מתרומם, כן? אבל זאת באמת לא היינו צריכים להצטרף אליה. העניין הזה ששכפלנו רשת קיימת ופתאום out of nowhere, יש לנו כמה מאות עוקבים,
כן.
זה נותן לזה איזשהו בוסט בהתחלה, שכן יש מחשבה, זאת אומרת, הצטרפו לזה אנשים שלא היו כזה מתחילים לפתוח רשת חדשה היום. היה איזשהו בז כזה והצטרפו לזה המון אנשים, היו ממש איזה כמה עשרות מיליונים ביום אחד, שזה נדיר, זה לא קרה ברשתות אחרות.
כן.
אבל זה לא אומר שזה יחזיק. אני חושבת שבסופו של דבר, אם באמת אנשים שלא ייתנו לזה אופי אחר משלו, לא יעשו משהו אחר, אלא ישכפלו שוב את התוכן שיש ברשתות אחרות, זה לא יחזיק, כי אנשים יגידו, טוב, נו, אני רואה את זה בטוויטר, אני, זה בדיוק מה שהם עושים באינסטגרם, זה בדיוק מה שהם עושים בטיקטוק, למה להסתכל דווקא מכאן? כלומר, אין לה באמת, לדעתי, אני לא רואה את האנשים האלה שהתמכרו להיות שם כל הזמן ומדברים על זה. כן, אותם תכנים, יש מעט מאוד אנשים שאמרו, אני אעשה פה משהו ייחודי.
גם יש פה איזו שאלה מסוימת של קשב, קרמל, כי אנחנו בסופו של דבר, אנחנו אותו אדם, נכון? אנחנו אותו יצור עם אותו מוח פחות או יותר, וכל פעם מצרפים לנו רשת חברתית חדשה, שגם מגיעה עם איזושהי דרישה להיות נוכחים ולהביא דברים, ואת יודעת, בשלב מסוים אני אומר עצמי, די, אני פותח את האפליקציה הזו, אני פותח את האפליקציה הזו, אתה יודע, זה נגמר באיזשהו שלב, ואני מרגיש כבר שממה בתוך הראש.
ברור, אז בשלב מסוים אתה אומר, או שאני משכפל להכל, יאללה, בוא נראה מי את מי נתפוס איפה, או שאני חושבת שכאילו בסופו של דבר יכול להיות גם איזשהו backlash מהדבר הזה, אנשים שנסוגים ואומרים, איפה אני הכי מצליחה? אני הכי מצליחה בטוויטר או באינסטגרם. אז אני אשאר שם, אני אתמקד שם בקהל שלי ויעזוב את הדברים האחרים כי זה לא מוסיף לי. זה דברים שכבר אנשים עושים לשני הכיוונים, כן? אבל אני חושבת שכדי לייצר משהו חדש, יש מקום למשהו חדש אם יהיה לו פיצ'ר חדש. ובזה Threads נכשלה, אני חושבת. היא פשוט לא יצרה איזשהו פיצ'ר שמאפשר לתת לה אופי משלה. הפיצ'רים שלה הם באמת יותר טוויטר, למרות שמרשים כאילו להוסיף עוד וידאו או תמונה, ולכן הסיכוי היחיד שלה להתרומם זה אם באמת אנשים מאוד כועסים על טוויטר, יעזבו, יחליפו וימירו את טוויטר לחלוטין בה, זה הסיכוי היחיד שלה בעצם להפוך למעין טוויטר. מסטודון ניסו את זה לפני שנה, שנתיים, ולא הצליחו, הרבה אנשים כועסים כאילו עזבו, אבל מסטודון היא לא מספיק ידידותית
כן,
לקהל הרחב.
כן, זה קוד פתוח כזה, נכון? זה צריך ממש כן, אוריינות כן, דיגיטלית כן, מאוד גבוהה בשביל זה.
בדיוק, בדיוק. זה לא הספיק לקהל הרחב, ואנשים לא הצליחו לשחזר את קהל הטוויטר שלהם שם, אז בפועל לא באמת עזבו. הם כעסו, הם כיתרו במסטודון על טוויטר, אבל הם נשארו בטוויטר כי הבייס שם, כן? אז עכשיו היתרון פה של Threads זה שבאמת כאילו כן הקהל הרחב עובר לשם בקלות, ואם אנשים יחסו מספיק ובאמת יצליחו להעביר את כל הטוויטר שלהם לשם, זה הסיכוי היחיד שלה להצליח. פשוט כרגע זה משכפל את האינסטגרם, לא את הטוויטר. ואני רואה אנשים כזה מחפשים, איפה הטוויטר פוקס שלי? בואו נעקוב עכשיו אחרי כל האנשים בטוויטר. אני אגיד לך את האמת, לדעתי, יש שם איזה משהו, כי אנחנו לא יודעים מה האלגוריתם, כי צוקי והסודיות שלו, כן? בעצם הוא לא מראה לנו רק את האנשים שאנחנו עוקבים אחריהם. הוא מראה לנו כל מיני אנשים. וכל מיני אנשים האלה, כן יש לזה איזשהו סדר שאנחנו לא יודעים. למשל, אני רואה רק אנשים בעברית וקצת באנגלית, ואני רואה אנשים שאני עוקבת אחריהם בטוויטר. איך הוא יודע את זה?
וואו.
אז יש פה איזה עניין, לדעתי. יש פה איזה עניין, וזה יכול להיות הדבר המעניין.
וואו, קרמל, דיברנו, עמד קצת על כעס, העניין הזה שאילון מאסק באמת שינה את האופי של טוויטר, הוא הפך אותה לרשת, מלכתחילה הייתה רשת לא פשוטה להתמודדות, וזה נהיה הרבה יותר, יותר אלימה, יותר אפשרות לביטויים שהם קיצוניים, ביטויים אנטישמיים, ביטויים להטופובים, דברים שלא היו בעבר. את חושבת שהכעס הזה הוא יכול להימשך לאורך זמן ברמה של זה יכול להפיל רשת, או שאנשים יותר מדי תלויים בזה שזו כיכר העיר, בזה שיש להם המון עוקבים, בשביל באמת להצליח לעזוב?
לדעתי הם יותר מדי תלויים. מה שהיה במאסטודון לפני שנה, שנתיים, מראה לי את זה, שאנשים לא באמת עזבו וגם חזרו לשם בהדרגה יפה מאוד. מה שאולי מוריד זה לאו דווקא הכעס הזה, זאת אומרת, אנשים לא יעזבו מסיבה אידיאולוגית. אתה זוכר גם את העניין הזה שבעצם כעסו על צוקי שהוא הפר פרטיות בוואטסאפ, וכולם אמרו, אנחנו נעזוב את הוואטסאפ,
נכון, נכון, כולם פתחו טלגרם.
כן, נחמד, אז יש גם טלגרם, זה לא הזיק כהוא זה לוואטסאפ, אף אחד לא העביר את סבתא, אבל אני חושבת שכאילו אותו דבר קורה בטוויטר כרגע. מה שאולי כן יכול לפגוע, זה העניין הטכני הזה, השינויים הטכניים שאילון מאסק עושה, למשל, עצם זה שעכשיו משלמים על וי כחול,
כן.
ואין לו יותר את המשמעות שהייתה לו קודם, והוא נותן חשיפה בעיקר לאנשים של וי כחול.
כן.
אז הרבה אנשים שחשוב להם הקהל שם פשוט שילמו על הדבר הזה, ואחרים שלא שילמו כמעט ולא מקבלים חשיפה.
כן.
אז או שהוא יכניע את הקהל הזה, או שבאמת הקהל הזה יראה שאם הקהל שלו נמצא גם בטרד, יכול להיות שתהיה המראה מלאה. את זה צריך לראות.
מעניין. כמה אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך, עכשיו משודרת בנטפליקס עונה החדשה של מראה שחורה. מראה שחורה הייתה איזה תמרור הזהרה כזה במשך שנים מכל הרוע שהטכנולוגיה עלולה להביא לחיינו, ואני חושב על הרגע הזה שבו כולנו קיבלנו התראה על אפליקציה חדשה, וכולנו נכנסנו ופתחנו חשבון, העברנו את הפרטים, מהר מאוד עשינו את זה, 100 מיליון משתמשים תוך 4 ימים. יש לזה איזה חוט מראה שחורה דיסטופית כזה, לא? כי מי יודע מה הדבר הבא שאנחנו נלחץ עליו ויפתחו לנו יכולת אפליקציה הרבה יותר איומה מסתם עוד טוויטר?
אני לא רואה את זה ככה. אני חושבת שאנשים טובלים רגליים, מתנסים ככה בכיף, אבל אנשים גם יכולים לעזוב בדיוק באותה מידה, וזה לא... לא רואה את המראה השחורה כאן. אני חושבת שלהפך, ככל שילחצו ויעיקו עלינו, כמו שאתה אמרת, יש יותר מדי רשתות, אין לי כוח, אני לא יודע מה לפתוח, אני חושבת שזה יכול לייצר דווקא backlash. אנחנו רואים אחרי הקורונה איך אנשים חוזרים להיפגש פנים על פנים, בקבוצות קטנות, יש איזו משיכה אחורה גם. וככל שינסו לנחות עלינו, לדעתי אנחנו ניקח צעד אחורה דווקא.
טוב, מעניין מאוד לראות מה הולך להיות עם הרשת הזו. דוקטור כרמל וייסמן, חוקרת תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב, ופודקאסטרית גם נגיד, המצב הפוסט האנושי, הפודקאסט של כרמל וייסמן, מאוד מאוד מומלץ להזנה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, ביי.
אנחנו היום בתוכנית בעקבות הרשת החברתית החדשה Threads. אנחנו מנסים להבין אותה, לאפיין אותה, ועכשיו אנחנו נדבר עם מי שכבר הספיקה לצבור מעל 15,000 עוקבים בשבוע שבו הרשת קיימת. בוקר טוב למאיה דגן מהטיקטוק, או שאני צריך לקרוא לך עכשיו מאיה דגן מהThreads.
אוהו, אהבתי, אני אשנה מיתוג, בוקר אור.
מאיה, תגידי, את בעצם כאילו חלוצה ברשתות חברתיות בישראל, נכון? גם מהטיקטוק, את היית מהראשונות שממש התפוצצו שם. איך את יודעת שרשת נפתחת, האם להיכנס אליה או לא? מה הדבר הראשון שאת מפרסמת? איך את עושה את זה?
קודם כל, היה את המיוזיקלי לפני הטיקטוק, במיוזיקלי באמת לא הייתי, הטיקטוק היה איזו התגלגלות מאוחרת, אבל אני פשוט תמיד סקרנית, כאילו יש בי תמיד איזה רצון להבין, לדעת, גם אם בסוף לא יוצא מזה כלום, אני עדיין נהנית רגע להכיר, לראות מגמות, להבין רגע מה קורה. כאילו גם הייתי מהראשונות בביריל, לא קרה עם זה כלום, אבל...
כן, האמת שביריל זה דוגמה טובה לרשת שהיה איזה רגע שזה היה נראה כאילו זה קורה, אבל...
חודשיים שכאילו זה הרגיש שזה משהו.
כן, אני עדיין מעלה לשם כל יום אגב תמונה, אבל כן, זה לא ממש קורה.
חברת את ההתמדה.
אבל מאיה, איך... יש לך איזה מין הימור כזה, האם הדבר הזה יצליח או לא לפני שאת נכנסת, או שאת אומרת, יאללה, בואו ננסה פשוט ונראה, בואו נעשה כיף.
א', אני תמיד נכנסת ובואו נעשה כיף. אני חושבת שיש איזו אינטואיציה בסיסית, כי בסוף כל הפלטפורמות שעובדות על מנגנון של גילוי מבחינתי, זה היום פלטפורמות שיכולות להצליח. כלומר, פלטפורמות שבהן יש יכולת לבן אדם פשוט, לא יודעת, לכתוב משהו מצחיק, לצלם סרטון טוב, להגיד משהו מעניין, ושאנשים שלא בהכרח עוקבים אחריו יחשפו לזה, אז בעיניי כל פלטפורמה כזאת היום יש לה פוטנציאל להצליח. ויותר עניין של טרנדים, כן, אבל כאילו, בסוף אני חושבת שכולנו מחפשים את הסיפור סינדרלה הזה, ואת ההתפוצצות, או הקלאוט, או whatever, והרגע שבו כאילו יגלו אותנו.
כן, עכשיו נגיד, אוקיי, נכנס לת'רדס, רשת חברתית חדשה, זה ישר מתחבר לאינסטגרם והכל, איך את יודעת מה הדבר הראשון שאת מפרסמת? כאילו, איך את מבינה מה האופי של הדבר הזה?
לא יודעים מה האופי של הדבר, וזה בסדר.
אז את פשוט מנסה?
כן, וניסוי ותהיה. אני תמיד הייתי בן אדם של כמות הלכות, באופן כללי, ואני חושבת שזה גם קצת הכיוון שהפלטפורמה הזאת תפסה. זאת אומרת, של פשוט כל מחשבה שיש בראש רגע להוציא החוצה. נגיד, אפשר לראות את דיאן לצורך העניין.
דיאן שוורץ, כן.
כן, היא כאילו ניצחה. והיא פשוט כותבת כל מחשבה שיש לה בראש, גם היא לא בהכרח מעניינת או חשובה, דווקא הכאוטיות שבדבר זה, זה מה שמגניב. כאילו, אתה נסחף לתוך איזה מסע שהוא לא בהכרח מעניין או מרגש או חדש, אבל הוא כאוטי קצת, וזה מה שכיף.
מעניין, זה כאילו זרם תודעה כזה. עכשיו, את יודעת, זה כאילו, דיאן שוורץ זה דוגמה טובה לכל מיני יוצאי ריאליטי ומשפיעניות, ואנשים שלאו דווקא היינו רואים, מנסחים את עצמם, או אומרים את עצמם רק דרך טקסט, ופתאום, פלטפורמה טקסטואלית, אנחנו מגלים איזשהו סגנון חדש, או שאנחנו מגלים את האנשים האלה מחדש.
חד משמעית. אני חושב, אני מרתק לי בימים האחרונים ברמות. אני חושבת שממש אפשר לראות, אתה יודע, בעיניי דוגמה נורא יפה זה מאור ומירן בוזגלו. זה בעבר שפשוט נהיו ההורים שלהם. פשוט הבדיחות שלהם זה בדיחות של אבות. זה כזה, שאני לא ישן בסלון, אה? כאילו יש איזה משהו נורא מבוגר בצורה שבה הם מתנסחים. אני חושבת שזה סופר מעניין בהתחשב בזה שהם לא מבוגרים בכלל. וזה ממש מעניין לראות איך כל אחד תופס כאילו את הכיוון שלו ומה האינטואיציות כאילו הראשוניות שמובילות כל בן אדם. שאין לנו איך להתבסס על תמונה, אין לנו איך להתבסס על סרטון, כל מה שיש לנו זה מילים, ובוא נראה רגע מה יוצא.
וגם יש פה עוד איזה ממד, שהרי בטיק טוק ובאינסטגרם יש הרבה תוכן ממומן, קוד קופון, נכון? אנחנו יודעים הרבה פעמים שהדברים שמעלים, הם קשורים בזה, ופה זה עדיין לא קיים, נכון? עדיין אנחנו לא רואים אנשים שממש מפרסמים.
אז אני כבר ראיתי קמפיין ראשון.
וואלה, אוקיי.
אבל כן, בגדול... הפלטפורמה נפתחה שרק לא יביאו לפה את הקוד קופון, הנה פלטפורמה נקייה מהמחירות וזה. אני חייבת להגיד שבסוף הסיפור של קודי קופון וקמפיינים זה בעיקר עניין של מינון בעיניי. אני חושבת שהגענו לאיזה מסה קריטית באינסטגרם של האנשים מאוד עלה מהדבר הזה, והם מחפשים איזה מפלט ומקום שכאילו הוא לא ממוסחר ואין בו את זה. ומצד שני, אני יכולה להגיד לפחות על עצמי, כל פעם שאני מעלה סתם משהו, מבקשים ממני הנחה. כאילו, אנשים זה מאוד רגילים לקוד קופון, אז תבחרו צד, חבר'ה, אני לא...
אבל גם האמת שמאיה, בסוף, זה לא יכולה להיות רשת שהיא לא תהיה מסחרית, הרי אם חברת מטה צריכה להרוויח כסף מאיפשהו, נכון? צריך שיהיה אינטרס לאנשים להיכנס, צריך שיהיה איזה משהו שיגרום לביונסה לבוא, ביונסה עדיין לא פתחה חשבון. אז, את יודעת, היא לא סתם תבוא כי בא לה לעשות כיף, היא תבוא כדי להגדיל את ההון שלה איכשהו.
כן, ועם זאת אני חושבת שהמון פעמים כל האנשים שעוסקים בתוכן ברשת צריכים, לפחות בגישה שלי ובצורה שאני רואה את זה, לייצר גם דברים שהם לא מסחרים ורק בשביל הכיף שבהם. זאת אומרת, כדי לחזק איזושהי תחושת שייכות, כדי לחזק איזושהי קהילה, וגם, סליחה, בסוף כדי למכור משהו, חייב להיות אינטרס לאנשים להמשיך לעקוב אחריכם. כאילו זה לא יכול להיות רק... זאת אומרת, יש אנשים שמצליחים לייצר, אתה יודע, מועדון צרכנות פרופר, ובסדר גמור, אם הולכים לכיוון הזה, זה אחלה. אבל בסוף, אם לא יהיה לי סיבה להישאר, ואם לא יהיה לי מספיק תוכן אורגני מעניין, חדש, מצחיק, רלוונטי, אני לא אשאר שם. ואני חושבת שזה אחלה הזדמנות להרבה אנשים שכזה, קצת איבדו את עצמם באינסטגרם, לנסות להתחיל מחדש באיזה פלטפורמה הזה. ולגבי ביונסה, אני ממתינה, כאילו, היא פעם לא הייתה... כאילו חלוצה.
לא, היא מחכה לראות קודם שזה בסדר, שזה מחזיק, שזה שורד. כאילו אופרה ווינפרי כבר נמצאת שם, אבל ביונסה לא תביך את עצמה בזה שהרשת תקרוס פתאום מזה שלא.
בדיוק, זה לא בשמילה. היא צריכה לוודא שזה מבוסס ואז היא תיכנס.
עכשיו, מאיה, זה, אמנם, זו שאלה כפויה טובה. את יודעת, אני כל הזמן חושב על זה שיעזינו לשיחה הזאת עוד כמה, לא יודע, כמה חודשים או כמה שנים, ואנחנו נהיה כמובן, טעינו בגדול, לא בכיוון, לא יודעים. אז אני כן, אני אמסגר את השאלה הזאת כשאלת כפויה טובה, אבל את מצליחה כבר להפיין את הרשת, לזהות אופי ששונה מרשתות אחרות?
אז מבחינת אופי, אני חושבת שזה מורכב, כי זה ממש בחיתולים. אני חושבת שיש פה איזה מין דינמיקה של, לפחות ההתחלה הייתה מאוד דינמיקה של, תום יער כתבה את אומרת שזה כמו שבירת דיסטנס. זאת אומרת שזה כאילו, שזה בעיניי תיאור מאוד יפה. שזה כאילו להוריד רגע את, יש איזה מרחק בינינו לבין אנשים מפורסמים באיזשהו אופן, אז זה לקרב אותנו טיפה יותר, וכשאנחנו רואים את הרצף תודעה הזה, זה פתאום מרגיש נורא קרוב. כאילו פתאום כשסטטיק כותב, לא יודעת, 4,000 טרדס ביומיים, אז אתה פתאום אומר כזה, וואי, אוקיי, סטטיק הוא סתם בן אדם שמשעמם לו, כאילו יש לו פתאום זמן פנוי, אתה פתאום רואה אנשים בצורה קצת שונה.
כן, יש איזה מרחב של מבוכה, יש איזה מרחב של מבוכה עכשיו, נכון? באמת כולם כזה מנסים, אנחנו מסתכלים עכשיו על התוכן שאנשים מעלים, אני מסתכל נגיד על נועה קירל, מעלה תכנים, מעלה כל מיני, זה ברור לי שזה לא היא כותבת את זה, זה ברור לי שזה המנהלת שלה, וגם פה יש את המרחב מבוכה הזה של אנשים שכותבים את עצמם שוב ושוב באלף threads שונים, אבל גם יש פה איזה ממד כזה שאנחנו רואים בסוף, שזה מנהלי סושל מדברים אחד עם השני מעל הראש שלנו.
חד משמעית, אבל זה גם מאוד ניכר. אתה מבין מה אני אומרת? כאילו זה מאוד מאוד ברור למי הטלפון נמצא ביד והוא פשוט כותב, ולמי יש עכשיו מנהל סושל שמנסה להיות שנוני, ומנסה להביא איזה משהו קצת עקצוני, כאילו, זה מאוד ניכר, ואני חושבת שהמקום הזה לא בהכרח יחזיק, שוב, למנהלי סושל שמותגים יכול להיות, למנהלי סושל של אנשים אמיתיים, אני לא רואה איך זה מחזיק, כי זה לא האמת, כאילו, תנו לי רגע, באמת, כאילו, זה מה שאנחנו חופשים, לדעתי, בכל רשת חברתית היום. אנחנו רוצים רגע לראות מה באמת קורה.
כן, גם נראה לי אנחנו פיתחנו כבר אמצעים כל כך טובים. אתה יודע, עברנו הרבה זמן מאז הפייסבוק של החינוכית, אנחנו יודעים כבר לזהות מתי כותבים לנו באיזושהי שפה כזו, מתי מנסים להיות מצחיקים ושנונים, פעם זה היה מדהים. היום כן, היום באמת אנחנו כבר מחפשים דברים אחרים.
חד משמעית, ואני אומרת, זה יכול להיות אפילו פחות שנון, פחות מצחיק, אבל כל עוד זה אמיתי, זה שווה לפחות אותי. זאת אומרת, אני, גם הדברים הבאמת קרינג'ים כאילו, כשאני מרגישה שיש שם בן אדם אמיתי, אז אני הרבה יותר נהנה.
מאיה, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך את מצליחה לתפעל את כל הדברים האלה? גם טיקטוק, גם איצה, גם טוויטר, בירי לזב, את בסדר, אבל ת'רד, באמת, ואת מביאה תוכן בהכל, כאילו זה לא עכשיו סתם את מעלה קופי פייסט, את מעלה דברים, איך את עושה את זה?
יש לי מלא זמן פנוי. אני רוב היום בבית. אני אגיד לך מה, לא תמיד בא לי באותה, לא יודע, תשוקה על כל הפלטפורמות במקביל. לפעמים יש לי תקופות שאני אפרסם פחות פה יותר פה, ומבחינתי זה בעיקר, אני, כאילו, לכל בן אדם שזה רוצה להתחיל מתעניין בזה, אני תמיד אומרת לפרסם כשרוצים. כאילו, לצלם כשיש כוח, כשבאמת, כאילו, המאולץ פשוט לא עובד, לא רק כי, כאילו, זה מרגיש מאולץ, אלא כי זה לא סוסטיינבילי. זאת אומרת, היכולת לעשות את זה לאורך זמן זה שזה יהיה כנה.
טוב, זה באמת עצה מהטובה ביותר. מאיה דגן מהטיק טוק, מהת'רדס, מאיפה שלא תרצו, מאיה דגן. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
יאללה, ביי
חבר'ה.
אנחנו היום בתוכנית בעקבות הרשת החברתית החדשה ת'רדס, ורשת חברתית חדשה, בטח עם כמות גדולה כל כך של עוקבים, היא לא רק תופעה תרבותית, היא גם תופעה פוליטית, ואולי גם תחילתו של מאבק גושים ענק שבראשו של אחד מהם עומד אילון מאסק והשני מרק צוקרברג, אולי כן, אולי לא, אנחנו נברר את העניין הזה עכשיו, ואנחנו נעשה את זה עם דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. בוקר טוב, תהילה.
בוקר טוב.
תהילה, בתור מישהי שרואה לחלוטין את כל מה שקורה עכשיו ברשת, את יכולה כבר לאפיין באיזשהו אופן מבחינה פוליטית רשתות חברתיות? כלומר, כל רשת לאפיין אותה באופי פוליטי אחר?
חד משמעית, אבל זה לא אופי פוליטי של ימין ושמאל. השאלה היא קודם, איפה בכלל עושים פוליטיקה? פייסבוק זאת הרשת הגדולה והוותיקה, שבה בעצם כולנו למדנו להיות מבקרי תקשורת כל הזמן, כן, לא מה אנחנו עושים בפייסבוק, אנחנו מצטטים משהו ששמענו בטלוויזיה, ואנחנו אומרים, אתם רואים את השופר הזה, הימני או השמאלני, וככה וככה. בחודשים האחרונים פייסבוק כעניין של מדיניות, זאת אומרת חברת מטה כעניין של מדיניות, מצמצמת מאוד את החשיפה של תוכן פוליטי ותוכן חדשותי ברשת פייסבוק, לטובת לייפסטייל, בידור, פנאי וכולי. היא עושה את זה משני טעמים. הטעם הראשון הוא שהיא לא רוצה בכלל לשלם תמלוגים לעיתונים על חשיפות שמגיעות דרכה.
וואו.
והדבר השני הוא שהיא בעצם נמאס לה מלהיות עמוק בתוך הבוץ הפוליטי הזה, שבו היא מואשמת כל הזמן בימניות יתר, שמאלניות יתר, הפצת קונספירציות וכל זה. אז זאת פייסבוק. לעומת פייסבוק, באותה קבוצה של חברת מטה, יש לנו למשל את אינסטגרם, כן?
נכון.
ואינסטגרם היא ההפך מפייסבוק. אינסטגרם היא תמונות, והיא בידור, והיא אופנה, והיא ספורט, ובאמת זה הרבה פחות מעניין שם, כן, ההקשר הפוליטי, תראה מי מובילי הדעה והמשפיענים באינסטגרם, ותבין שאלה לא בדיוק דמויות פוליטיות.
למרות שכן צריך להגיד שגם לזה, כלומר, למשפיענים האלה בכל זאת יש המון המון עוקבים, אז אם נגיד עכשיו לא עלינו יש איזה פיגוע וכולם מגיבים באיזשהו אופן מסוים, אז כן מתהווה איזשהו כוח פוליטי או אמירה פוליטית.
חד משמעית, ולכן זה האדם הנשך כלב. זאת אומרת, זה הסיפור החריג. אינסטגרם באופן כללי לא רשת פוליטית, ברור שלאדם שיש הרבה מאוד עוקבים, יש גם כוח פוליטי והוא יכול לנצל אותו, והוא יכול גם לא לנצל אותו, אלא פשוט להמשיך למכור קוד קופון, אתה יודע.
כן.
אז זה לגבי פייסבוק ואינסטגרם. בואו נדבר שנייה על טוויטר לעומתה. טוויטר היא רשת הרבה 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 יותר קטנה, כן? לאינסטגרם יש 2 מיליארד משתמשים, לפייסבוק יש בערך פי 3 מהמספר הזה. אנחנו מדברים על מספרים מטורפים ברשת, כאילו ברשתות של חברת מטה. אינסטגרם זאת רשת הרבה יותר קטנה, יש לה משהו בסביבות מאות מיליונים, והכוח של טוויטר, דיברנו על טוויטר, כן? הכוח כן. של טוויטר הוא בעצם בשאלה של מי נמצא בה, ומי שנמצא בטוויטר הוא עיתונאים ופוליטיקאים. ולכן, למרות שהיא כיכר עיר הרבה יותר קטנה, היא כיכר עיר הרבה יותר פוליטית והרבה יותר משפיעה בזירה הפוליטית.
כלומר, אנחנו מחכים לשמוע מה הפוליטיקאי יגיד בטוויטר, לא באינסטגרם ולא בפייסבוק.
בדיוק, בדיוק, ואנחנו ראינו גם איך דונלד טראמפ ניצל את זה, אבל הוא באמת רק דוגמה אחת. עכשיו, מה רוצה חברת מטה לעשות עכשיו עם הפלטפורמה החדשה שקוראים לה Threads?
כן.
אז לכאורה כולם אומרים היא רוצה להתמודד מול טוויטר, כן, היא רוצה להתחרות בטוויטר. ויש אפילו המגדילים לומר שמדובר באיזה אנטי טוויטר. אבל אני חושבת שמדובר פה באמת באנטי טוויטר במובן הזה שמטה רוצה שהרשת הזאת Thread תהיה הרבה פחות רעילה, הרבה פחות זוהמת, כלומר שיהיו בה הרבה פחות פוליטיקה והרבה פחות חדשות, ויותר בידור ואופנה וספורט. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה באמת מה שמטה רוצה? אחד, יש הצהרות, כן?
כן.
של ראשי מטה. אבל הדבר השני הוא שמטה בעצם יכלה להקים את Threads על בסיס פייסבוק. נכון? היא הייתה יכולה להגיד, מי שיש לו חשבון בפייסבוק, ממילא יהיה לו גם חשבון ב-Threads.
נכון,
אוקיי?
נכון, והיא עשתה את החשבון על בסיס אינסטגרם.
בדיוק, היא בחרה לעשות את זה על בסיס אינסטגרם. זאת אומרת, מי שלכתחילה נכנס עכשיו לפרד עם כוח, זה המשפיענים מאינסטגרם. והמשפיענים מאינסטגרם, כמו שאמרנו קודם, הם לא דמויות פוליטיות, לפחות לא בהגדרה הראשית שלהם. עכשיו, כללי הקהילה בפרד, כן, מה מותר ומה אסור לכתוב, הרבה יותר נוקשים מאשר בטוויטר, הם יותר נוקשים אפילו מאשר באינסטגרם. אנחנו כבר רואים גולשים שאומרים, העירו לנו על זה שאמרנו ציטי, אני לא יודעת, או כל מיני מילים שהם לכאורה מילים שאפשר להגיד. הדבר השני שצריך להגיד, זה ש-Threads בנויה בדרך שבה בנויות הפלטפורמות של חברת מטה. זאת אומרת, אם אני היום המשתמשת של טוויטר, אז אני יכולה לראות בעצם פיד שהוא פיד כרונולוגי של מה שמי שאני עוקבת אחריו פרסם.
נכון.
זה כאילו החברים שלי בטוויטר. ב-Threads אי אפשר לעשות את זה. ב-Threads מקבלים את מה שהאלגוריתם בחר בשבילי. זאת אומרת, פיזור המידע ב-Threads הוא אלגוריתמי. אי אפשר ליצור את הפיד הזה של עוקבים ונעקבים. אלא מה? בדיוק מה שאתם מקבלים בפייסבוק ובאינסטגרם. מה אתם עשויים לאהוב, כן? מה האלגוריתם חושב שאתם יכולים לאהוב. ומה זה? זה בדרך כלל משתמשים פופולריים באזור שלנו, חברים שלנו שהגיבו למשהו, מה שקיבל הרבה מאוד לייקים, כן? זאת אומרת, אנחנו לא מקבל את תמונת המידע הקנטרנית, אם תרצה הרועשת, הפוליטית שיש בטוויטר. אנחנו מקבל תמונת מידע דופמינית. אנחנו מקבל תמונת מידע שמיועדת כאילו לגרום לנו להתרגש, ומיועדת לגרום לנו לעשות את מה שאנחנו עושים בפייסבוק ובאינסטגרם.
כלומר,
ובזה באמת פרס מאוד שונה.
הם מנסים להילחם בעצם ברעל הזה שהתרגלנו לה בטוויטר, נכון? טוויטר את נכנסת ואת מקבלת פשוט שיטפון של רעל, של תחושה רעה, שעוד רגע המדינה נגמרת, העולם נגמר, ואם אנחנו עכשיו ניכנס לת'רדס, המטרה היא שזה לא משיק, המטרה היא שנרגיש טוב, נכון?
נכון, המטרה היא שנרגיש טוב. לפעמים להרגיש טוב זה גם להתרגש ולהתעצבן, כן? אבל זה יהיה סביב עולמות של בידור ואופנה וספורט. עכשיו, צריך להגיד, ראינו את זה גם קורה בטוויטר, בימיו הראשונים, גם בטוויטר, כאילו, הישראלי, אז בהתחלה נכנסו העיתונאים, אחריהם הגיעו הפוליטיקאים, אחריהם הגיע פיד ימין, אחריהם הגיע פיד הייטק, כן. זאת אומרת, העדריות פה היא מאוד מאוד חזקה, ובכלל במוצרי מידע, השאלה איזה גודל של קבוצה יש מסביבך, כן? היא שאלה מאוד חשובה לגבי החוויה שלך כמשתמש. אז יכול להיות שנראה הגירה של של משתמשים מטוויטר לטרדס, אבל אני קצת בספק בעניין הזה, בגלל שהחוויה באמת הולכת להיות חוויה שונה.
אבל מה בעצם המטרה של מטה כאן? הרי הם, אני מניח, בסופו של דבר רוצים כסף, נכון? מה כל הפיל גוד הזה אמור לעשות? בסוף זה אמור להתרגם לזה שהם ימכרו לי משהו.
הם לא רק ימכרו לך משהו, אתה המוצר, נכון? ככה זה בכל הפלטפורמות של מטה.
כן, חשוב לזכור את זה, כן.
כן, צריך להגיד את זה, כי בעצם מה שנוצר פה זה באמת חברת M1, שיש לה הרבה מאוד פלטפורמות שונות של מדיה חברתית, שבעצם מיועדות לקהלים שונים. יש את פייסבוק שמיועדת לסחים הזקנים, ויש את אינסטגרם שמיועדת למי שאוהב לצלם ולצעירים יותר, ועכשיו יהיה את ת'רדס שמיועדת למי שאוהב כשהדברים הם קצרים, וכבר אנחנו מתחילים לראות תלונות של גולשים על זה שמי שיודע לצלם יפה זה לא אומר שיודע לכתוב יפה.
נכון מאוד.
אז בסוף מה שפייסבוק או חברת מטה עושה זה לאסוף מידע על הגולשים ולייצר לעצמה מאגרי מידע מאוד מאוד גדולים. את המידע הזה, במידע הזה היא משתמשת, כן, גם כדי להתאים לך תכנים שאתה עשוי לרצות ולהשאיר אותך יותר זמן בפלטפורמות, אבל זה באמת הדבר הלא מעניין. אנחנו בעיצומה של מהפכת בינה מלאכותית, היא זקוקה למידע הזה ולדאטה שהיא אוספת כדי לאמן את המכונות שלה, ולכן היא אוספת אותו. עכשיו, מה שמעניין פה זה שבגלל שמדובר בחברת M1 ובהרבה פלטפורמות, אם תיכנסו נגיד לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של ת'רד, תוכלו לראות שפייסבוק כותבת במפורש, מטה כותבת במפורש, שהמידע שאוספים עליך בת'רד מתערבב עם המידע שיודעים עליך מאינסטגרם ומפייסבוק, וגם מה שמותר לה לאסוף מווטסאפ. כלומר, זה לא התוכן של השיחות, אבל זה המטה דאטה על השיחות. ולכן גם, ת'רד לא הושקע באיחוד האירופי. זאת אומרת, היא הצליחה להגיע מ-0 ל-100 מיליון משתמשים תוך שבוע, בלי בכלל להיות מופצת באירופה.
רגע, מי שבאירופה רוצה להתחבר לת'רדס לא יכול?
הוא צריך להשתמש ב-VPN.
אשכרה.
כן, והסיבה לזה היא שמדיניות הפרטיות הזאת שמערבבת מידע מכל מיני פלטפורמות, עכשיו מתחילה להיות אסורה באירופה. האירופאים מבינים את עומק משבר הפרטיות, הם מבינים את העומק שבו חברות הענק, אתה יודע, צומחות על פני, או מעדיפות צמיחה על פני בטיחות, ועברה חקיקה באירופה מאוד משמעותית בשנה האחרונה, שנכנסה לתוקף בתחילת 2023, יש חוק של שירותים דיגיטליים וחוק של שווקים דיגיטליים, וכל אלה בעצם יוצרים סיכון עבור הפרקטיקות שפייסבוק או שמטה מפעילה פה. אז זה גם דבר, אנחנו עסוקים בלהסתכל כאילו על הפרנט אנד, כן, של חוויית המשתמש בת'רדס, אבל יש פה גם בק אנד.
כן.
והבק אנד הוא בשני דברים, אחד שאוספים את המידע עלינו ומערבבים אותו עם מידע שכבר יודעים עלינו, לייצר תמונה יותר עשירה, יותר עמוקה עלינו ועל הרגילים שלנו, הדבר האחד, והדבר השני זה שמטה עושה פה תרגיל שיווקי מאוד מאוד, הייתי אומרת, אכזרי, במובן הזה שמי שירצה למחוק את החשבון שלו במטה, בת'רד?
כן, הוא צריך למחוק גם את האינסטגרם, כלומר זה ממש ניסויים קתולים, אין דרך...
זה קנה גדול מאוד על עזיבה, שאני לא מכירה מפלטפורמות אחרות.
כן, לא, זה משהו מאוד קיצוני, שאני חושב שאם הרבה אנשים היו יודעים את זה, הם לא היו מצטרפים. אנחנו, תהילה, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, אנחנו שומעים הרבה על מין מאבק, נקרא לזה מאבק גבריות, בין מרק צוקרברג לאלון מאסק. כל אחד אומר משהו על השני, הם מתיחים בוץ כזה, ואנחנו רואים את זה קורה. אלון מאסק קצת יותר, נראה לי, קולני בסיפור הזה. אבל יכול להיות שאנחנו רואים כאן איזשהו ניסיון להקים פה שני גושים פוליטיים ברשת, גוש שהוא ליברלי יותר, שזה יותר מטה ואינסטגרם ופייסבוק, וגוש שמרני, שזה טוויטר. אנחנו ראינו בטוויטר הרבה עלייה של קולות, אני רוצה לומר שמרנים, אבל זה לא רק שמרנים, זה קולות...
מה, זה נאונאצים? נאונאצים,
בדיוק. אבל יכול להיות שאנחנו רואים פה איזו התהוות של שני גושים פוליטיים שעומדים בראשם פשוט שני אנשים?
אני חושבת שלא. אני חושבת שמדובר פשוט באלון מאסק, שהוא דמות מעורערת ותמעט תשומת לב באופן בכייני וילדותי. זה לא עוזר לו עד עכשיו בעסקים, הוא לא הצליח להבריא את טוויטר או להפוך אותה למשהו יותר מעניין כמו שהוא הבטיח. אני לא כל כך מבינה למה מרק צוקרברג נכנס לתוך קרב הבוץ הזה, אבל השורה התחתונה שלי היא שמדובר בסוף במסך עשן. נוח לנו לדבר על השאלה מי מודד למי יש יותר גדול, כמו שהם עשו אתמול ברשתות החברתיות בצורה כל כך מביכה, אבל בסוף, במיוחד אנחנו כישראלים, צריכים לשאול את עצמנו שאלה אחרת לגמרי. לא אם זה שמרנים מול ימנים מול שמאלנים, לא כדאי כאילו לסדר את העולם רק לפי הקואורדינטות האלה. אני חושבת שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה האם אנחנו מוגנים מול הכוח של הפלטפורמות האלה. ופה לצערי התשובה היא לא, במדינת ישראל אין חקיקה כזאת שמגינה עלינו כמו באירופה, במדינת ישראל לא נותנים כנסות לפלטפורמות כשהן משתמשות לרעה בדאטה עלינו, במדינת ישראל אין חובה על הרשתות להסיר תכנים שהן תכני שנאה או הפצת קונספירציות, ופה במובן הזה אנחנו חשופים, אתם יודעים, זה לא סתם שאנחנו על סיפה של מלחמת אזרחים, חלק מזה זולג פשוט מהרשתות. אז במקום לשאול את עצמנו למי יש יותר גדול, למאסק או לצוקרברג, אני חושבת שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה איך נשמור על הילדים שלנו ועל עצמנו שלא תהיה פה מלחמת אזרחים שמתחילה ברשתות החברתיות.
מפחיד מאוד, מפחיד מאוד. דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
אנחנו היום בתוכנית מדברים על הכניסה של הרשת החברתית החדשה Threads מבית מטה לחיים שלנו, ועל המשמעויות השונות שיכולות להיות לדבר כזה עלינו, לתרבות שלנו, על היום יום שלנו. ואיתנו דוקטור גלית ולנר מהמכון הטכנולוגי חולון ואוניברסיטת תל אביב, יועצת אקדמית הקהילת סינרג AI לרגולציה של בינה מלאכותית. בוקר טוב גלית.
בוקר טוב.
אמרתי את זה נכון? סינרג AI?
כן, כן, זה השם שלנו, ככה שם קליט ויותר קליט מסרד, נכון?
אנחנו עוד מעט נדבר על בינה מלאכותית גם, אבל אני רוצה קודם לשאול אותך, את בעצם עוסקת בפילוסופיה של טכנולוגיה, נכון? זה תחום מחקר נכון. שלך. כשמושקת לעולם רשת חברתית חדשה, זה משהו שמעסיק את הפילוסופים של הטכנולוגיה?
זה יושב לנו על תוכניות מחקר שכבר עושות, על ההשפעות של רשתות חברתיות, למשל על הפוליטיקה שלנו. מעניין אותנו להסתכל על האופנים שבהם טכנולוגיות מתווכות לנו את הפוליטיקה, האופן שבו הן מארגנות את המרחב הציבורי, את המקום שבו אנחנו יכולים להביע את דעתנו, שבו אפשר למשל להביע מחאה או להביע תמיכה. כשמדובר בפלטפורמות, וחברת מטה ידועה בפלטפורמות שהיא מנהלת ומפתחת, אנחנו שואלים את השאלות האלו בצורה הרבה יותר קפדנית ונוקבת.
מה הכוונה פלטפורמות? כלומר, במקום שהוא מאוד מאוד מובנה ומסודר מבחינת מה ואיך אפשר לומר דברים?
מקום שמישהו קובע את הכללים, הוא גם המחוקק, הוא גם מחליט אם אני הפרתי את הכללים או לא, ואם אני חושבת שהם לקחו החלטה לא נכונה, היחידים שיכולים להחליט בזה זה... נחש מי, הפלטפורמה.
יש מונח שאת למעשה הכרת לי, שנקרא פוסט-פנומנולוגיה, שזה בעצם אומר, פנומנולוגיה זו החוויה האנושית, וכאילו פוסט-פנומנולוגיה אומרת שהיא מבקשת להזכיר לנו שאנחנו חווים המון מהעולם דרך תיווך טכנולוגי, נכון? שהכל נעשה באמצעים טכנולוגיים.
בדיוק.
אם אני חוקר פוסט-פנומנולוגיה, ואני ניגש לחקור רשת חברתית חדשה, מה אני מתחיל לבחון? איך אני מביט עליה?
הייתי מסתכלת על הנוסחה הבסיסית של אני טכנולוגיה ועולם. הייתי מסתכלת איך הם מתייחסים לגוף שלי, מה הם מקליטים מתוכו. האם מקליטים את הקול שלי, את המיקום הגיאוגרפי של הגוף שלי? אלו שאלות שאני חושבת שהן מעניינות וחשובות. למה הם צריכים להקליט את כל הדברים האלו ולא יכולים להסתפק רק בטקסטים ובתמונות שאני מעלה להם? אני חושבת שאלו שאלות מעניינות. זה מבחינת יחסי ההגפנה. מבחינת היחסים ההרמנויטיים, הייתי שואלת איזה סוגי משמעויות הם מתווכים לי.
יחסים הרמנויטיים, הכוונה יותר לטקסט, נכון?
לאו דווקא, אם מפגיזים אותי בתמונות מסוג מסוים, בתמונה בעיניי סוג של טקסט,
כן.
מפגיזים אותי בתמונות מסוימות, יכול להיות שהן מזויפות לחלוטין, אבל ממשיכים שוב ושוב לשלוח לי את אותן תמונות, בסוף אני משתכנעת, ואולי גם משנה את דעתי הפוליטית, למשל, או שהם מפעילים בוטים שגורמים לי להתייחס לפלטפורמה הזאת כאל מעין אחר, ואז היא הרבה יותר קל לשכנע אותי לבצע דברים מסוימים, זה הרבה יותר ידידותי מבחינת ה-UX, ה-User Interface, הממשק האנושי.
כן.
אבל מה זה עושה ואיזה מניפולציות זה עושה, והפוטנציאל למניפולציות, זה מקום שצריך, אני חושבת, לשאול עליו.
גלית, את חושבת נגיד הממשק, דיברת על החוויית UX, נכון? אני חושבת ש-Thread, אפשר להגיד, יש לה ממשק מאוד מאוד נעים, מאוד כיף להיכנס אליה. אני כשהיא נפתחה, ישר פתחתי חשבון, וממש הרגשתי, הרגשתי את הגוף שלי מרוצה מהכל. הכל היה נראה נעים ויפה. את חושבת שהדברים האלה יכולים להשפיע, אני בטוח שהם יכולים להשפיע על האופן שבו אנחנו כותבים שם, ומה אנחנו נכתוב שם, ואיזה סוג של תכנים אנחנו נביא. זה יכול אבל גם לחלחל אלינו אחרי זה מחוץ לרשת הזו, ליום-יום שלנו, לאיך שאנחנו חושבים?
הדברים מחלחלים. אני חושבת שזה קצת מוקדם לקבוע איך זה בדיוק יחלחל אלינו ליום-יום. אני לא יודעת, אבל מטריד אותי למשל שהם לא מרשים לנהל שם שיח פוליטי.
מה זה בעצם אומר שהם לא מרשים?
שיש אלגוריתם שמוריד מילים מסוימות ולא מפרסם את הפוסטים האלו. מסקרן אותי להבין את האלגוריתם שקובע איזה פוסטים אני אראה ואיזה אני לא אראה. כי בסך הכל כשאתה שם שם פוסט, אתה רוצה שאנשים יראו אותו, נכון? אחרת בשביל מה שמת אותו שם?
כן.
ואז אם אנשים לא רואים אותו, כי האלגוריתם החליט שאסור שהם יראו אותו, אז מה עשינו בזה? בעצם, אלו הם הדברים שהם יותר מטרידים בעיניי מבחינת הממשק למשתמש. בעצם, הגרפיקה אני בטוחה שהיא מהממת.
כן, היא מאוד, נגיד אם משווים את זה לטוויטר, ההשוואה היא מתבקשת, ובטוויטר היה משהו קצת יותר, שדורש אני חושב איזושהי מיומנות או אוריינות דיגיטלית גבוהה יותר, וכאן זה באמת נורא נורא פשוט ונורא נורא מזמין, מאוד מאוד כיף.
יפה.
להשתמש בזה.
עשו עבודה טובה, לא. תשמע, יש שם אנשי מקצוע מעולים. אנחנו רק רוצים לכוון אותם למקומות שיהיו טובים לכולנו כחברה, ולא רק כפרטים, אתה יודע שכיף לי נורא להתקשקש עם ה-UX, אבל אני רוצה שיהיה גם השפעות חברתיות כלליות קצת יותר גדולות, שיהיו טובות.
אני רוצה לשאול אותך, תחום המחקר של נגיד פוסט-פנומנולוגיה, או בכלל פילוסופיה של טכנולוגיה, איך הוא ניצב מול דבר כמו AI, כמו אינטליגנציה מלאכותית, כמו שאמרנו בהתחלה? יש איזה משהו קצת משתק בלהביט בדבר כל כך טוטלי וגדול?
לא, לא. אנחנו עברנו כמה וכמה שיתוקים כאלו. השיתוק האולטימטיבי היה פצצת האטום. וואו, זה היה איום ממשי מיידי על החיים עצמם. עכשיו, עם הבינה המלאכותית, כן, עדיין יש את הקולות הדיסטופיים, ואנחנו מנסים לא ללכת לקוטב הזה, שזה נורא קל ונורא קורץ. גם הקוטב היותר אוטופי, של הנה זה הולך לסדר לנו את כל החיים והכל יהיה נפלא, גם מזה אנחנו צריכים להיזהר.
כן.
וחשוב לשמור על איזושהי גישת ביניים שאומרת איך אני הולכת לחיות עם זה, איך זה הולך לשפר את החיים שלי וממה אני צריכה להיזהר. ואיכשהו להישאר בין שני הכתבים האלו.
מה הם הדברים הראשוניים שצריך, כשאת אומרת הדברים שאני צריכה להיזהר מהם, מה הדברים הראשוניים שאת מתכוונת אליהם?
אני למשל רוצה להבין את האופן שבו החלטות מתקבלות. אני רוצה להבין אם אנחנו חוזרים לסטרד, אני רוצה להבין מה הלוגיקה של הצגת פוסטים מסוימים. למה אתם מציגים לי פוסטים כאלה ולא פוסטים אחרים? או הפוסטים שלי, מה יגרום לכם להציג אותם או לא להציג אותם, ולמי אתם תציגו איזה פוסטים? ואת הלוגיקה הבסיסית הזאת, אנחנו הולכים כמו עיוורים, ואין לנו מושג, אנחנו יכולים לנחש, אנחנו יכולים לעשות כל מיני ספקולציות, אנחנו לא באמת יודעים. אני חושבת שסוג של שקיפות כזה יסייע גם לחברה עצמה, חברת מטה, למשל לגלות כל מיני הטיות. יכול להיות שפוסטים של נשים זוכים לעדיפות נמוכה יותר מאשר פוסטים של גברים. סתם אני אומרת, כן? יכול להיות. אין לי מושג. אני בתור יוזר בודד, אני לא יכולה לדעת את זה. אבל אני רוצה את השקיפות הזאת כדי שכן יהיה פוטנציאל לגלות את הדברים האלו, וביחד, מטה והמשתמשים יתקנו את זה.
כן, אבל בעצם...
אני בטוחה שאנשי מטה רוצים פלטפורמה טובה.
כן.
במובן הזה, שפתוחה לכולם ולא אבל... מפלה.
אבל בעצם החששות שיש כרגע מ... את יודעת, זה בא סביב ה-GPT-3, אבל בכלל סביב ה-AI והעלייה שלו בשנה האחרונה, אנשים נורא נורא חוששים, מעבר לאלגוריתם של רשתות חברתיות. אנחנו, תראי, אמרת בהתחלה פצצת אטום, כלומר, זה מביא אותנו לזה נקודת קצה, שאנחנו מדברים כאילו זה הדבר הכי הכי נורא שעלול לקרות, ואני מנסה לתהות מה זה הדבר הנורא הזה שעלול לקרות.
תלוי אבל מי אתה, אם אתה סטודנט ויש לך עכשיו ChatGPT, יאללה, ChatGPT יכתוב את כל העבודות במקומי.
כן.
תלוי. יש כאלה שבשבילם זה וואו נהדר, ויש כאלה כמוני מרצים שצריכים לקרוא את כל הטקסטים המשעממים האלה ש-ChatGPT כותב. הם כל כך משעממים, כל כך טריוויאליים. זה כל הטריוויאליזציה של האינטרנט. אני קוראת לסטודנטים ששומעים את הפודקאסט הזה, בבקשה תפסיקו לכתוב עם ChatGPT, להשתמש בו לעשות אדיטינג, לעשות עריכה, אבל לא לכתוב איתו. בבקשה לא, זה שיעמום המחץ לקרוא את זה אחר כך.
כן, אבל בעצם... הצגתי אותך בהתחלה, את יועצת אקדמית בתחום של רגולציה על בינה מלאכותית. מה רגולציה כזאת מבקשת לעשות? באיזה אופן אפשר להגביל את הפיתוח של בינה מלאכותית? מה הדברים שיגבילו?
אנחנו לא רוצים להגביל את הפיתוח. אנחנו רוצים שהפיתוח יהיה מודע לבעיות שיהיו בהמשך הדרך. לא לייצר איזושהי מערכת, לזרוק אותה לתוך השוק ולהגיד נראה מה יקרה.
כן.
כי יש דברים ש... סליחה, אנשים א' ב' יגידו לך, ככה וככה הולך לקרות. בבקשה תעצרו את זה. זה חבל שיווצרו נזקים, כאשר כל עוד זה נזקים כספיים עוד איכשהו אפשר לשלם פיצויים, אבל יש נזקים שגם פיצוי פה לא יעזור. למשל, הטעיה של מערכת הבחירות, למשל בריטניה יוצאת מהאיחוד האירופי,
כן.
יש החלטות שגם כסף פה לא יעזור.
כן.
ולכן אני חושבת שאנשי הפיתוח צריכים להיעזר בקהילות שיש סביבם, כדי להבטיח שיהיה מוצר יותר טוב. על הדרך, אם כבר יש מוצרים שהם כבר קיימים, בואו ותייצרו בהם שקיפות. יש דברים שאפשר לגלות למשתמשים שישפרו את המערכות שלכם. שוב, למשל, יהפכו אותן ללא מוטות מבחינה מגדרית, מבחינה גזעית. בארץ זה יהיה יותר על הפער של מזרחים אשכנזים, כן. דתיים חילונים. אפשר לחשוב על כל כך הרבה אפליות שיכולות להיות ברשתות האלה.
את יודעת, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל דוקטור גלית ונלר, העניין הזה עם טכנולוגיה זה הוא דבר שמדאיג אותנו כבר הרבה זמן. ואם אני נגיד, אני חושב על סדרה כמו מראה שחורה, שאני בטוח שסטודנטים שלך מצטטים אותה כל הזמן בשיעורים.
כן.
זו סדרה שבאה ואמרה, המציאות הולכת להיות נוראית בגלל הטכנולוגיה, וזה תמיד נותן איזושהי תחושה א' של דטרמיניזם, שאין מה לעשות. כלומר, זה כמו צמח שפשוט ימשיך לצמוח, ואנחנו אין לנו מה לעשות נגדו. וגם... אם מביטים אחורה, נגיד, על תמרורי הזרה כאלה היום, את חושבת שהם צדקו באיזשהו אופן? את חושבת שאנחנו, מציאות שאנחנו הולכים אליי, היא מהסוג המראה שחורה הזה? מציאות מבהילה כזו שהמכשירים עושים את כל הדברים שחששנו מהם?
אני מסרבת להיבהל, ואני מנסה לשמור על גישה פרואקטיבית. אני עדיין זוכרת, כשאני רק התחלתי את הדוקטורט שלי, אז הדמון הגדול, המפלצת הייתה הטלוויזיה, וכמה היא הורסת את החינוך, הורסת את הילדים, הורסת את החברה, הורסת את האנשים. בואנה, עכשיו טלוויזיה נראית לנו אחד מהדברים היותר תמימים שיש באזור.
כמעט כמו ספר, כן.
ועובדה, היא לא הרסתה אותנו. נכון, אנחנו חברה מסוג מסוים כרגע. אולי היינו יכולים להיות חברה הרבה יותר טובה, אולי היינו יכולים להיות חברה גם הרבה פחות טובה. לכן, הגישה הפילוסופית שאני נוקטת בה, היא אומרת, טכנולוגיה היא לא גרועה, היא לא טובה, אבל היא גם לא ניטרלית. היא עושה משהו, היא משנה אותנו. ואנחנו צריכים להיות מודעים לשינוי הזה ולנסות לכוון אותה למקומות שבהם היא תתפתח לכיוונים שאנחנו רוצים שאנחנו חושבים שהם טובים לכולנו ביחד.
טוב, אני אצטרף לקריאות האלה שלך בשמירה על אופטימיות וסירוב להיבהל. דוקטור גלית ולנר מהמכון לטכנולוגי חולון ואוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, תודה.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
אנחנו לקראת סיום, אבל לפני זה הודעה מנהלתית קצרה. בשבועיים הקרובים לא יעלו פרקים חדשים של פופ-אפ, מפאת חופשה ואחריה יום שידורי מיוחד לתשעה באב. אנחנו נחזור בשלושה באוגוסט. בינתיים אתם מוזמנים ומוזמנות להשלים פרקים ישנים שטרם האזנתם להם. נזכיר שאפשר להזין לנו מתי והכן שאתם רוצים בכל אפליקציות העסקתיים, שם אתם יכולים לדרג גם את פופ-אפ, בספוטיפיי, באפל. נשמח שתדרגו אותנו. אתם מוזמנים לעקוב באינסטגרם אחרי החשבון החדש של פופ-אפ, פופ-אפ במילה אחת נקודה כאן, פופ-אפ במילה אחת נקודה כאן. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לטל ניסן על ההפקה ועל התחקיר, תודה לטכנאי השידור משה מושקוביץ, אני אלעד ברנועי, להתראות.